ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על כישלון, זה נושא שמאוד אהוב עליי. נורית, מה הכישלון שלך?
אוי, אתה יודע, מלא, האמת. כאילו כשאתה עושה מחשבה לאחור, אז נגיד לא הצלחתי להתקבל ללימודי דוקטורט בארצות הברית. קצת אנשת הייתה תקופה שלקחתי את זה קשה, אחר כך התגברתי על זה. באו דברים אחרים.
טוב, אני לפי זה היו לי מלא כישלונות, יותר ממה שחשבתי.
לא, אני כאילו מנסה לחשוב מה יהיה רלוונטי, מה להתחיל, לא להמיס.
אז אני אתחיל בלספר על הכישלון שלי, ואת קצת נדבר אולי על מה זה בכלל כישלון וזה.
אוקיי, יאללה, לך זה. עכשיו אני עסוקה בכישלונות.
אז את תחשבי בינתיים על הכישלונות האישיים שלך.
יש לי מלא סיפורים, אתה יודע, מהעסק, מהעשר שנים האחרונות, אז סביב זה. אבל בסדר, יאללה, לך על זה, אני איתך.
אני יכול להתחיל בכישלון שלי?
לגמרי.
אז באמת אני לפני לא מעט שנים הייתי ראש צוות מתחיל באיזושהי חברה, תפקיד עם המון אחריות, זאת אומרת ממש מבחינת התחומי האחריות שלי ממש גדולים, ורצינו, אני מן הסתם בעולם ההייטק, והמשימה הייתה לבוא לפתח מוצר, היה מוצר קיים, היה צריך לפתח מוצר מאפס, כמובן שיהיה יותר טוב, יותר זה, אבל שיכיל את אותם דברים שהמוצר הוותיק מכיל, כדי שהלקוחות בעצם לא ייפגעו, והביזנס לא ייפגע כמובן. אז עבדנו את השנה מאוד אינטנסיבית סביב השעון, היה לנו כזה גאנט מאוד יפה עם מצגת שמראה תחנות בדרך, גם המצגת היה צורה של רכבת כזה ומראים כל פעם אנחנו מגיעים לתחנה חדשה, וכל פעם כמובן אנחנו פספסנו את התחנה ואמרנו טוב, זהו, בתחנה הבאה יש קצת פחות, אנחנו נספיק יותר, נעשה. עם הזמן הביזנס גם רצה דרישות ו... עבר הזמן, הגענו לסוף השנה, שזה היה היעד מתי שהיינו אמורים להעלות את המערכת לאוויר, ואין מערכת, או לפחות לא מספיק כדי באמת... להעלות אותה לפרודקשן ולעשות ממנה כסף. כתוצאה מזה, החברה החליטה לבטל את הפרויקט, לפטר את כל האנשים, עזבתי בבושת פנים, ממש כך, ובעצם עמדתי מול, אני חושב, הכישלון המשמעותי, נראה לי עד אז, אפילו מאז לדעתי, הכישלון הכי משמעותי בחיי, לא בגלל שלא נכשלתי יותר בדברים לפני זה, אבל עד אז לא ייחסתי חשיבות, ושם אני כבר עם משפחה, וכאילו יש לכישלון הזה, יש הרבה יותר
מימד. גם תפקיד ראשון.
כן, תפקיד ראשון כזה, לא, זה לא היה תפקיד ראשון, אבל הייתי ראש צוות מתחיל. לא היה לי אז ניסיון והבנה בכלל מה אני צריך לעשות. ואז באמת היה לי, זה הרגשתי ממש כאילו מישהו בא ונתן לי סתירה. ממש צלצלת כזאת מכל הלב. וזה היה כישלון, זה היה לי מאוד מאוד קשה. זה היה, זה ככה אם אני נזכר בזה, הזיכרון הראשון זה מה, איך אני קם עכשיו, איך אני ממשיך מכאן. לא בקטע מורבידי, אבל כאילו בקטע של...
של מה עושים?
מה עושים? אני עוסבת מתחיל, מי ייקח אותי, פיתרו אותי. אני אעשה איזה פאסט פורד, רק כדי שנוכל באמת לדבר על מה זה היה כישלון, ואז זה היה הדבר הכי טוב שבעצם קרה לי, אני אחרי זה קפצתי כמה רמות, הגעתי לתפקידים שלא חשבתי לפני זה שאני בכלל אגיע. אבל זה ככה באמת על רגל אחת על הכישלון שלי. עכשיו אני רוצה שנדבר מה זה בכלל כישלון. כאילו אמרתי עכשיו כישלון, דגמתי זה בתור משהו שלא הצליח, אבל צריך להבין שלא כל אי הצלחה זה כישלון.
זה בדיוק המחשבה שעלתה לי, כי אמרתי לעצמי נגיד מישהו שמפטרים אותו. האם זה כישלון בהכרח? לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים אנחנו ולוקחים את זה כמו כישלון.
נכון.
כלומר, יש לנו פרשנות של אי הצלחה בתור כישלון. אז אולי באמת בואו נדבר על מה השוני.
אז באמת כאילו, זה גם אחד הדברים שהתחלתי לחשוב עליהם אחרי שפיתרו אותי, ובאמת הנושא הזה של הפיתורין, אני חושב שכמו שאמרת נכון, לא הוא הכישלון, אלא הכישלון זה שלא עמדתי בהתחייבויות שאני הגדרתי לעצמי שאני רוצה לעמוד בהם. זאת אומרת, מבחינתי לא הייתי מקצועי מספיק, רציתי להיות מקצועי, הגעתי למקום, בדיעבד רק הבנתי כמה אני לא מבין, כמה אני לא יודע מה אני צריך לדעת, וזה כאילו הכישלון שלי היה בעצם שלא הצלחתי לבוא ולשקף לביזנס שאנחנו לא הולכים לעמוד ביעדים, לבוא ולהבין מה השלבים שצריך לעשות ולתפוס את הדברים בזמן, ולא הצלחתי להיות נהל כמו שרציתי בעצם להיות.
כמו שציפית מהצלחה.
כן, זה הכישלון מבחינתי בסוף. ובאמת אחד הדברים, וכאילו למה אני יודע גם שזה הכישלון, כי הדברים שעשיתי אחרי זה, זה ללכת לקורסים של תכנון פרויקטים בתחום התוכנה, וקורסים של ארכיטקטורה, ולקרוא ולהבין ולהתעמק יותר בדברים האלה, כי הבנתי, אחרי הדבר הזה הבנתי בעצם שכמה אני לא יודע בכלל מה צריך לעשות. אז באמת הכישלון זה, איך שאני תופס את זה, זה באמת החוסר הצלחה לעמוד במשימות שהגדרת לעצמך. יכול להיות דרך אגב שהמשימות של ארגון הם שונות לגמרי, אבל
אז מה זה שונה
כישלון הוא דבר אישי האמת. עכשיו okay. שאני מדבר על זה, אני חושב שהכישלון הוא פשוט דבר אישי. זה לאו דווקא אומר שעכשיו לא עמדת במשימה של הארגון, אם מלכתחילה זה לא מה שחשוב לך ולא מה שאתה רוצה לעשות בחיים, זה יכול להיות שזה לא יהיה כישלון מבחינתך. יפטרו אותך, ברוך השם, אם אני לוקח את המקום של ההייטק, יש מספיק עבודה לכולם, אז אולי לא תמצא עבודה בגוגל, אבל תלך למקום אחר ותוכל להמשיך שם, גם אם אתה בינוני, או מינוס, ייקחו אותך. אז,
אני כאילו חושבת בזמן שאתה מדבר, ואני אומרת לעצמי, כישלון, יש פה אלמנט של הפער, בין מה שציפיתי מעצמי, או מה שיקרה, לבין מה שקרה בפועל. והפער הזה הוא קשה. קשה לנו, אני חושבת כאנשים, כי יש לנו בראש, אנחנו מחזיקים איזושהי ציפייה לתוצאה מסוימת, לדברים שיקרו, איך אנחנו תופסים את עצמנו, ואז המציאות היא אחרת. כלומר, אני מתארת את משתפסת את עצמך בתור מנהל טוב, בתור מסוגל לעשות את זה.
אז זה, אני חושב שלא באמת, כן תמיד חשבתי שאני מסוגל לעשות את זה, אני חושב ש, וזה הבנתי רק אחרי שפיתרו אותי, שאני לא ידעתי אז מה זה מנהל טוב. ולקח לי גם אז, גם כאילו, לקח לי זמן להבין מה בכלל מנהל צריך לעשות, מה כן. נכון, מה לא נכון.
אבל זה חלק מהעניין, כלומר, תהיה לך תפיסה עצמית, אתה בא ואומר בדיעבד, היא הייתה נורא מצומצמת. כן. היא לא הייתה מספיק מבוססת, כאילו אחר כך החכמתי, הבנתי, הוספתי דברים, אבל כאילו בתפיסה העצמית שלי, ראיתי את עצמי כקשיר
כן,
להיות
נכון.
מנהל ולהוביל.
נכון.
ואז פתאום הפער הזה בין מה שתפסתי את עצמי לבין מה שהצלחתי לעשות עם הצוות, היה גדול מדי.
דרך אגב, אני חושב שאם לא היו מפטרים אותי, כנראה שהייתי ממשיך להיות מנהל, ואולי אפילו הייתי נחשב טוב. כי יש הרבה מנהלים והרבה אנשים שאני רואה, ברמות ראשי צוות וגם יותר, שהם הם לא האידאה שלי לניהול.
אבל אתה יודע, זה מדבר על העניין של כמה אנחנו והארגונים סובלנים כלפי כישלונות, כלפי הפער הזה.
העולם שייך לבינוניים, לא?
ולצעירים.
אז באמת יש לנו, כאילו נגעת מקודם בנקודה הזאת, שיש לנו איזשהו קושי עם הכישלון.
כן.
ובאמת למה לדעתך קשה לנו עם הכישלון?
אני חושבת שאלף הוא מעורר אצלנו המון רגשות. זה מעורר בנו בושה על מה שקרה. זה מעורר בנו אולי אשמה. זה מעורר בנו כעס, לפעמים, אכזבה. כלומר, זה הרבה רגשות שהם שליליים כדי לאבד את המציאות הזאת, לאבד בעין. כי סך הכל, עוד פעם, זה לא קרה מה שרצית שיקרה. תפסת מעצמך א', אבל הבאת לבית. וקשה לנו עם עם זה שזה לא הצליח, עם זה שזה לא עבד טוב כמו שחשבנו. אני חושבת שזה מייצר לנו הרבה אוויר חם, רגשי, סביב הנושא הזה.
אז באמת ההתמודדות עם הרגש שלנו בהיבט הזה של הכישלון. זה בעצם, אם אני מזקק את זה, ההתמודדות עם הרגש, זה בעצם הקושי שאנחנו...
זה הקושי, ואני חושבת שזה המסך גם. כי אנחנו כל כך עסוקים במצב הרגשי, שקשה לנו לעשות את מה שאתה, כשאתה מדבר על זה, כבר עשית עיבוד קוגנטיבי, עיבוד שכלי למציאות. אוקיי, זה הביא אותי לככה, זה היה יתרונות, אתה יכול לעשות כל מיני ניתוחים לעבר, אבל כדי שתהיה במקום הזה, אתה לא יכול להחזיק גם את המצב הרגשי הנסער. וזה מה שקורה, זאת אומרת, בהתחלה אתה יודע, לא משנה איזה רגשות יוצאים לך, אבל הם צובעים לך את המציאות בצבע מסוים, ועד שאתה לא מסוגל להחזיק איזושהי פרספקטיבה אחרת על המציאות הזאת, אז קשה. לקחת הלאה את התהליך.
אז באמת אני חושב שאפשר לעבור מפה לנושא הזה של מה עושים כשנכשלים.
כן.
כי אם מישהו נכשל, אז אוקיי, אז צריך, אפשר לקבל את זה ולעבור הלאה, ואפשר ללמוד מזה.
לפני שאנחנו עושים את זה, אני חושבת שמה שמתחבא בשיחה ואולי לא אמרנו, זה שא', אני חושבת שמה שאנחנו מדברים עליו כישלונות הוא חלק מהמציאות של כולנו, זה יכול להיות ברמה האישית, זה יכול להיות ברמה המקצועית, זה כאילו חלק מהמצב, אתה לא יכול להיות על טור של מטאור והצלחה אינסופית, כולנו חווים את זה. והדבר השני שאנחנו מדברים זה שיש גם ערך בכישלון. אפשר למנף אותו, לקחת, ללמוד ממנו, לא משנה איזה מילה שתשתמש, כדי להפוך אותו לחוויה שיש לה גם תרומה עבורנו, שהיא הופכת בעצם לצעד הבא.
ואני אקח אולי גם את מה שהיה לנו בפרק שדיברנו על אומץ, ונגיד שלא צריך לפחד מכישלון.
לגמרי.
זאת אומרת, אם גם כשאנחנו נכשלים, צריך לקבל את זה, וכמו שאמרתי, תתייחס לעוד אחד מהדברים שיכולים לקרות. דרך אגב, אני פתאום נזכר שיש שיטה שנקראת פרמורטם. אני מכיר אותה מענף התוכנה, אבל אולי יש אותה בעוד מקומות, שבעצם אומרת שבו אם יש לנו איזשהו פרויקט או איזו משימה או מה שאנחנו רוצים לעשות, בוא נחשוב שהוא נכשל. ואז להתחיל לעשות איזשהו רוורס אינג'ניר כזה, של אוקיי, למה הוא יכול להיכשל, ואז הסיבות הן ככה וככה וככה. אז איך אנחנו יכולים להימנע?
אני חזקה בפוסט-מורטם.
לא, זה פרמורטם.
בסדר, אמרתי מה הצדדים החזקים שלי.
אז באמת כאילו, זה גם איזה משהו שאפשר לעשות כשיש איזה פרויקט, להגיד אוקיי, נגיד נכשלתי בפרויקט, מה הדברים שבאמת אני יכול למנוע, וזה יכול לעזור לנו בתכנון של הפרויקט.
אז אתה אומר איך להימנע מזה.
אבל זה איך להימנע באמת. אז באמת, אבל לענייננו, בוא נדבר על באמת על הכישלון, אנחנו יודעים שזה הולך לקרות, אז דבר אחד זה באמת להתכונן אליו. זאת אומרת, לדעת שאנחנו צריכים, דיברנו זה בפרקים קודמים, על הנושא הזה של כל כמה זמן לבדוק את עצמנו, לראות שאנחנו בכיוונים, לראות שאנחנו לא באיזשהו כיוון שהולך לקראת כישלון. הרבה עושים את זה בהרבה ארגונים בזאת מטריקות, שרואים תמיד מדדים, לראות איפה אנחנו, אם אנחנו מתחילים, הולכים לכיוון משהו שהוא בעצם לא לעמוד במה שאנחנו רוצים. וזה גם מתקשר לי להבין שהמטרות שלנו יהיו ברורות, מה שאנחנו רוצים, האישיות.
אני רוצה רגע לעצור, כי במה שאתה אומר, אתה יודע, אני מחברת את זה לנושא הקודם שאמרת, של הפרמורטום. בעצם זה להחזיק את האפשרות של כישלון כאפשרות קיים, אפשרות קיימת. בתור משהו שיכול להתרחש. כי אם אנחנו בטוחים שהכל הולך להיות נורא נורא טוב כל הזמן, אז אחר כך תהיה נפילה כואבת מאוד, אם לא הבאנו בחשבון איזשהו סצנריו אחר. ונגיד, המחשבה שעלתה לי זה על סטארט-אפים. הרי רמת הסיכון שם היא מאוד מאוד גדולה. כמות הסטארט-אפים שבאמת מצליחים היא לא אדירה. אנחנו כל פעם שומעים על סיפורי המיליונים מיליארדים שנמכרו, אבל לצד זה יש מאות אחרות של חברות שלא הצליחו. כלומר, וזה הופך להיות חלק מההוויה. ואתה רואה אנשים שלמרות שזו ההוויה שלהם, הם כל פעם קמים מחדש ועושים עוד משהו. ואז בסוף אנחנו נורא מתעלפים מזה, שבסוף הם השיגו והגיעו לאנשהו, אבל זה איזה מין, אני חושבת קודם כל יכולת מנטלית לבוא ולהגיד, כישלון הוא חלק מהסיפור. ואני מחזיק אותו. וזה אופציה, והוא לא מכתיב לי את הדרך. כלומר, יש אמרה של אילון מאסק, שאם אין 90% של כישלון, אז לא נחשב מוצלח מבחינתו.
כן, אז זה לגמרי גם, כאילו אני חושב שהרעיון הוא ללמוד מהכישלון. זאת אומרת, ברגע שנכשלנו, להבין, אוקיי, להתחיל לחשוב, אוקיי, מה עשינו בדבר הזה שבעצם גרם לזה להיכשל, ופה אני חושב שאנחנו תמיד צריכים לחשוב איך אנחנו היינו יכולים לעשות את הדבר יותר טוב. לאו דווקא מתוך להגיד אנחנו אשמים במה שקרה או לא אשמים במה שקרה, לדעתי זה לא מעניין. מה שמעניין זה איך אנחנו, אם אנחנו נתקל בסיטואציה הזאת עוד פעם, איך אנחנו יכולים להתנהל בצורה טובה יותר שתגדיל את הסיכוי שלנו להצלחה. דרך אגב, יכול להיות שהכישלון הוא בכלל, לא יודע מה, אנחנו באנו לעשות איזו עסקה והצד השני פשט הרגל. כן? ממש משהו שלא קשור אלינו. אבל עדיין, מה אנחנו הכנו לעשות? בדבר הזה כדי שאו היינו פחות נפגעים מהכישלון, או היינו מונעים אותו, או היינו בכלל מוציאים אאוטקאם
כן,
שיותר טוב.
כן, ובעצם אתה בא ואומר, זה הפוסט-מורטום בעצם, כן, לנתח כן. את, את הדברים שקרו. אני חושבת שגם אתה יודע, אפשר להסתכל הרי בכל, גם, גם אם התוצאה לא הגעת לאן שאתה רוצה להיות, היו איזשהם הצלחות בדרך. כלומר, כן. זה לא הכל שלילי, אני לא יודעת, אתה יודע, אם היית יושב בטח וחושב עליך, היו דברים טובים גם שעשית. בתהליך הניהול, אתה יודע, יכול להיות שהם לא היו מספיק טובים, מספיק חדים, מספיק בלטו, לא יודעת, אבל היו שם, אז גם לראות את זה. כלומר, גם לראות את הדברים הטובים שאפשר כן לקחת לעתיד. זה לא רק הכל מה להימנע, זה גם מה לשמר ולחזק.
אני אעשה לזה פרפרזה של בעצם לא להלקות את עצמך. זאת אומרת, לבוא ולהבין...
זה יותר מלא להלקות, זה גם לראות את ה... דברים שכן התרחשו, תראה, אנחנו, השאלה על מה אתה מסתכל, על החצי, תראה, בסופו של עניין אתה יכול לבוא ולהגיד, הכוס הזאת היא לא מלאה, אוקיי? כן. אבל גם אם היא חצי מלאה, לראות את החצי הזה, כי גם שם יש ערך. כלומר, השתמשת במתודה והיא כן עבדה, אז זה לא מה שעכשיו אתה לא צריך להשתמש בה.
כן, למרות שאני חושב שאחרי כישלון מאוד קשה להבין איזה מתודות עבדו ואיזה לא. כי גם אם דברים נראה שהם עבדו בתוך כדי התהליך, אז אולי יש להם איזשהו תרומה לכישלון.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שאתה מדבר, אני אומרת לעצמי, המחשבה שעלתה לי זה, האם בן אדם יכול בהכרח לעשות את הפוסט מורטום הזה לעצמו, בצורה מספיק אובייקטיבית ונקייה, אני באה ואומרת, יכול להיות שדע שזה טוב לעשות את זה עם עוד מישהו, ואם אתה גם זה בצוות, אז שהצוות יושב על זה.
כן, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאנחנו נכשלים כל כך הרבה, שקשה לי לראות שבאמת אפשר על כל דבר לעשות, למרות
שבהחלט
אם זה כישלון, לא בדוגמה שלי שהייתה שלא באמת היה לי הגיוני לקחת עכשיו את כל הצוות ולחשוב ביחד למה נכשלנו אחרי שפיטרו אותנו, אלא יותר אם עכשיו עושים צוות ולא מפטרים את האנשים אלא סתם יש כישלון וזה פרויקט, אז בטח שזה נכון אז להשיב את כולם ולהגיד אוקיי בוא נחשוב ביחד איך משתפרים, ולקחת את הכישלון הזה כבעצם מקום להצלחה. עוד משהו שבאמת אני רוצה להוסיף זה כישלון של אחרים, זאת אומרת אם אני בתור מנהל, יש לי בצוות מישהו שנכשל, או הצוות נכשל, כאילו יש כישלון שחל בתוך, תחת, בעצם, בתוך הארגון שאני נמצא בו, אז זה אחלה הזדמנות לבוא וללמד, להקנות soft skills, לבוא ולהראות, תראו, ככה עשינו זה, זה לא טוב, זה ממש כאילו הזדמנות פז לדעתי, לבוא ולהראות איך הדברים יכולים להתנהל, כדי שהצוות ילמד מזה, כי כשכואב לומדים הכי טוב.
אתה יודע, אבל אני מפריע לי שאתה כל פעם רק הולך לשלילי, ולא בא ואומר, כי גם הלמידה צריכה להיות גם מה עבד טוב.
זה תוכנית על כישלון.
בסדר, אבל לא רוצה לקשל טוטלית, אז בכל זאת יש דברים טובים. לא, אני באמת חושבת, אתה יודע, זה לא יכול להיות רק להסתכל על ה... כי אז, מה שאתה בא ואומר, זה הנקודת מבט היא המון פעמים של avoidness, של להימנע מ, או לא לחזור, אבל יש גם דברים שאנחנו רוצים לחזק. כלומר, אם למשל התהליך בקרה לא עבד טוב, בסדר? אז סבבה, אתה בא ואומר, אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה אחרת. אבל אם למשל, האנשים מרגישים שהפידבק שהם קיבלו היה כן, כן נכון וכן עזר להם, אז זה אתה לוקח ואתה אומר, אני ממשיך עם זה. אני לא שורף את הכל רק בגלל זה.
כן, נכון, אוקיי. אז אני לוקח את מה שאמרת.
שוב נכשלת, אתה רואה? בעיה.
אז אני אלמד מזה. אני חושב שגם בתוך בתוך כישלון בטח שיש דברים טובים, ובטח שאם נכשלים זה לא אומר שצריך לעשות clean slate ולהתחיל הכל מחדש. דרך אגב, גם אני בכישלון שלי, זה לא שהחלפתי מקצוע,
נכון.
כן, או תפקיד, פשוט התמדתי ולמדתי יותר טוב את הדברים שהרגשתי שאני חלש בהם. אז אני מסכים איתך, כאילו צריך לחשוב מה הדברים הטובים והלא טובים, ואיך אנחנו יכולים להשתפר בעתיד. אני חושב שזה הנקודה, היא באמת בסופו של דבר איך יכולים להשתפר בעתיד, ולהבין שהכישלון הזה זה הזדמנות נהדרת. הנה עוד משהו חיובי.
כן. אתה נורא חיובי היום, דקל. כבר מעצבן הקטע הזה.
אז באמת להשתמש, לראות עם הכישלון, איך מוצאים איתו את הדבר הפוזיטיבי.
אני רוצה להגיד משהו שהוא דווקא, אולי לא הפוזיטיבי, אבל מה קורה לנו בכישלון? אני חושבת שהפחדים שלנו יוצאים נורא נורא חזק. ואז הם יכולים לעכב אותנו הלאה. מלעשות משהו. כלומר, אם קרה משהו שלא הצלחת, לקחת איזה שהם החלטות, סיכנת כסף, הלכת על כיוון לפי, החלטת על, הלכת על כיוון של מוצר מסוים, וזה לא עבד, זה יכול מאוד לערער את כמה אתה סומך על עצמך, שבפעם הבאה אתה תרשה לעצמך להביא עוד איזשהו רעיון, או ללכת על כיוון מסוים. וזה אחד הדברים שגם כדאי לשים לב אליהם, כי הפחד משתק אותנו.
נכון.
המון פעמים. אז גם יש מקום לבוא ולבדוק האם כשאני ניצב בפני משהו ואני פתאום מאסס, זה באמת משהו שהוא אמיתי, ויש הצדקה, אתה יודע, אתה בא מרגע, נגיד רמת המזומנים שלנו לא ודאית, הגיוס האחרון שלנו לא היה כזה גדול, אנחנו צריכים לחשוב, או שזה הפחדים הקצת יותר מדומיינים או הפחות אמיתיים שמתקיימים שם.
נכון, אני חושב שצריך לנסות תמיד לכוון לזה שהפחדים האלה, ואני מסכים איתך לגמרי, כשחווים כישלון זה מכניס בנו איזשהו משהו אינטואיטיבי שגורם לנו להתנהג פבלובית כזה.
כן.
ואני חושב מהסכנה. צריך באמת לראות איך לוקחים את זה ל-call for action, ולא למשהו שבאמת מקפיא. את אומרת את זה, ובאמת אני כאילו חושב שאני כאילו באמת הכישלון שלי, לקח אותי להתייחס הרבה יותר לפידבק, לקחת פידבקים בצורה מאוד רצינית, כי בעצם תמיד יש לי את ההרגשה הזאת, ואת הידיעה שבאמת
היה... אולי אתה פספס משהו ומישהו אחר רואה.
אז כן, אני חושב שבאמת זה חשוב, כי באותה מידה זה יכול לגרום לי לא לעשות כלום כדי לפחד לטעות.
כן.
כן, אז זה אף פעם לא צריך לפחד לטעות. אבל.
אני חושבת שגם עוד דרך ככה, מתוך זה שעולה לי, זה הנושא של החזקת המטרות. הרי חלק מהעניין של כישלון, אני חושבת שזה אמרת, זה כאילו, היה איזה שהן מטרות, אבל הן לא היו מספיק מוגדרות, וגם לא נבדקו לאורך הדרך בתדירות מספיק גבוהה. ואני חושבת שחלק מהעניין של... כישלון, או אנחנו, ההתמודדות שלנו זה לבוא ולהגיד, אז מה המטרות שלנו? ולשים אותם בצורה מאוד ברורה כדרך להתקדם, כמגדלור שמוביל אותנו.
כן.
אז אין לך הרבה מה להגיד על זה, בסדר? לא, אני, ככה זה, למה אני חושבת על זה? כי אחד מהדברים שהמון פעמים קורים, שהכישלונות נוצרים כאיפשהו מאבדים את הדרך, או מאבדים את הכיוון. וכבר לא תמיד...
אני לא יודע, זה לפעמים פשוט, הנה, אני יכול להגיד לך שאני פשוט לא ידעתי מה צריך להיות. לא איבדתי את הדרך, לא הייתה לי דרך מלכתחילה.
בסדר, אז זה חלק מעניין, זה שאתה צריך לראות שזה ברור לך לאן אתה מתקדם.
אוקיי, לא יודע, זה כאילו כשאומרים מאבדים את הדרך, זה מניחים שלכל תהליך יש הצלחה.
לא.
יש תהליכים שלא.
לא, יש דברים ש... אתה יודע, יש דברים, אתה לא...
אז איבדנו את הדרך?
לא, אבל במובן, אתה יודע מה, אז אולי דרך זה לא המילה נכונה, אבל המטרה, אתה כן צריך להחזיק אותה, ואתה צריך לשאול את עצמך עד כמה היא גם רלוונטית עדיין, ועד כמה אתה מתקדם אליה. זאת אומרת, כשאתה עושה איזשהו מין מהלך, ואנחנו מדברים על מהלכים שהם גדולים יכולים להיות, זאת אומרת, זה לא שהחלטת עכשיו לעשות איזשהו נועל עבודה מסוים, אלא כאילו איזשהו פרויקט גדול, איזה פיתוח של מוצר, איזושהי השקעה, אתה כל הזמן בודק, זאת אומרת, קיבלת החלטה בנקודת זמן מסוימת, על סמך איזה שהם שיקולים, ואתה מתקדם הלאה, אתה רוצה לבדוק שאכן זה עדיין רלוונטי, ולהחזיק עדיין את המטרה הזאת ולבדוק אותה, אז גם לראות שהיא קיימת לך מול העיניי, וגם לראות שהיא באמת עדיין מה ש... אתה יודע, מה שקורה, מה שמותאם בשוק, מה שדרוש לארגון שלך, מה שהמתחרים הוציאו וכו'. זה... אתה יודע, נגיד אני חושבת על תהליכי פיתוח, שם פעמים תהליכים ארוכים. בטח באולמות, אתה יודע, של פארמה, של...
כהנים האג'ילים שמעו אותך
ויצקתקו.
לא, אבל אני מבין מה את אומרת. צריך זה, כאילו, צריך תמיד באמת לראות שאנחנו מתקדמים לכיוון המטרה, ולראות זה מה שדיברנו מקודם על הנושא הזה של מטריקות, ותמיד לראות שאנחנו בדרך הנכונה, ואם לא, גם להיות עם אומץ מספיק לבוא ולהגיד, אוקיי, צריך לעשות שיפט. או להציף את זה ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא...
לא בכיוון, לא בקצב.
אם נמשיך ככה, אנחנו כנראה בסבירות גבוהה ניחשל.
כן.
זה נכון. נורית?
דקל. אז אנחנו רוצים לדבר ככה על חידוש שאנחנו הולכים להכניס עכשיו, לפני שאנחנו אומרים שלום. ויהיה לנו ככה נקודות באתר, יחכו לכם נקודות על הפרק הזה, בתור מסמך שאפשר להוריד, ללמוד.
רעיון מצוין. תודה לכולם.
ביי.
ביי.